ואז זו שאלה מה עושים עם שמועות. נכון. אז בואו נשאל את פרופסור לימור ציוני ואת פרופסור יובל אלבשן. שלום חברים, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אתם יודעים, יש בגדול, אני לא מדברת על הסיפור הזה כמובן, אם יש משפט שלטעמי הוא מעצמן בעברית, זה אין אשן בלי אש. כי יש לפעמים אשן בלי אש, זה יכול לקרות. אז מה עושים אם יש שמועות? איך בכלל ניגשים לכזה דבר?
למי את נפנה את השאלה, תמר?
לשניכם.
לשניכם.
הזמנו את שניכם לדבר.
תפרטו אחד אחרי השני את המוקש הזה.
נהדר. אז אם יובל ברשותך, אני פשוט אפתח בזה שהסיפור הזה כשלעצמו, שמועות וידיעה על דברים שקורים, היה חלק מהשיח הישראלי בשנות ה-90, כשהביא איזשהו טריגר של רצח ילדה צעירה לדיון סביב חקיקה של חוק חובת דיווח. זאת אומרת, גם אז נפתחו מהדורות החדשות בכל הרעיונות שמדברים על ידענו, שמענו, ראינו חבורות על גופה, ובאמת אף אחד לא עשה שום דבר, ואז התכנסה, היו קרוב לשש הצעות חוק חדשות, ובאמת בסופו של יום נחקק חוק חובת הדיווח. אבל לכאורה היינו מצפים שמאז שנחקק החוק הזה, אז הזנחה והתעללות בילדים היו באמת מדווחים, וכל מקרה של חשד סביר או סוג של חשד על התעללות בקטנים, בקטינים או בחסרי ישע, היה מגיע לידי טיפול משפטי כלשהו. וזה לא כך, כלומר, היישום של החוק והשימוש בכלים המשפטיים שעומדים בצד עבירות של חובת דיווח, לא מיושם למעשה.
אבל זה גם, פרופסור לימור ציוני, את מדברת על ילדים, ואנחנו מנסים ככה להסתכל, ואני שואלת גם אותך, פרופסור יובל אלבשן, על העניין הזה שבעצם, מה אפשר, למשל, אתה שומע שמוע על מישהו או מישהי שמתנהלים, או על מישהו שאומרים, הוא כן, אנחנו יודעים שהוא מה שנקרא נוהג במינימום של המינימום מטריד מינית. אז מה אמורים לעשות עם דבר עם שמועה? ללכת למשטרה? חייבים לדווח על זה?
אילו כלים יש לאזרח ששומע את זה?
ששומע שמועה.
לימור אמרה, ברגע שהיא דיברה על קטנים וקטינים וחסרי ישע, אז מקל וחומר, כשלא מדובר בנושא הזה, שהטלת חובת דיווח זה דבר מורכב. קודם כל זה דבר מורכב, כי אנחנו במשטרים דמוקרטיים לא רוצים לבנות לנו פה מנגנונים של מלשנים והלשנות ודברים כאלה, כמו שאנחנו מכירים ממשטרים שאנחנו לא רוצים להיות. ושתיים, במקומות שאנחנו אומרים יש צידוק ויש חובה, אז אומרת לימור בצדק רב, המציאות מראה שזה לא עובד, וזה לא עובד כי
הופכים, אחד, אותך לא רוצים הופכים אותך למויסר.
לא, אבל יותר, אבל אני גם אומר, זה לא עובד, נגיד שאני לא מכיר, אנחנו לא רוצים להאמין שזה קורה, ואנחנו נעדיף לעצום, ואנחנו לא רוצים להיות הגורם שיוביל את העניין, ואנשים יתרחקו, ואז אנשים גם לא יקשיבו ולא ישמעו ויסגרו את הדלתות אחרי שהם מנסים לסתום את האוזניים. כך שהסיפור של לנסות ולטפל בעניינים האלה של שמועות, ושמועות הרעפות, כמו אנחנו יודעים באיזו מהירות, ולא תמיד הן נכונות, וכן תמיד הן נכונות, בסופו של יום אין באמת כלי לטפל בנושא הזה עד שמישהו שיודע נכנס לתמונה. והמישהו הזה שיודע, בטח בעבירות מהסוג שדוברו השבוע, זה בסופו של יום אחד הקורבנות.
כלומר, רק אם יש איזושהי תלונה בעניין הזה.
אז בדיוק יש עכשיו תלונה, באמת, אבל באמת הידיעה היא מאוד חשובה, כי אנשים באמת חוששים, מעבר לחשש להתערב הפרטי, הרבה מאוד אנשים נמנעים מלעשות איזשהו משהו שיציב אותם במקום לא נוח. אני נכנס לפרטי, לתוך ביתו של אדם, נכנס לתוך הפרטיות, לא תמיד, אולי אני לא יודע בוודאות, אולי אני רק משער, ואלה דברים שמרחיקים אנשים.
אולי מחמת הפחד.
גם, בוודאי.
זה גם מחמת הפחד, וגם, אני רוצה לומר, גם מחמת לנסות לזכות, כן, רובנו, שאנחנו שומעים משהו לא טוב, אנחנו מרחיקים אותו מאיתנו, או באמצעות זה שאנחנו אומרים, הבן אדם ההוא שעושה או זה, הוא לא דומה לנו, או בזה שאנחנו מזכים אותו, ואומרים, בטוח יש שם משהו אמיתי. ותמר, אני כמותך, אני לא סובל את הביטוי הזה, אין אשן בלי אש.
זה נורא.
אני גם לא סובל היום את הביטויים החדשים, של אני מאמין לך, אני מאמינה לך, אני בכלל, אני לא אוהב את המבחן.
לא, אלו שני דברים שונים.
אבל זה בא מאותו מקום, אני הרי לא יודע. מה אומרת אין אשן בלי אש? זה אומר, יש שמועה, אני מאמין שיש בה משהו. וזה מוביל היום אני מאמין לב. המבחן אמונה...
לא, אני מאמין או אני מאמינה, לדעתי זה מקור אחר. זה כאילו, זה בא מהתפיסה שבמשך שנים, וגם עד היום, קורבנות של עבירות לא האמינו להם. האשמה נופלת עליהם במשך שנים.
זה נכון.
גם במגפות שיש... של הטרדה או התנכלות
בכל... האמינו לגבר, והאמינו ללבן, והאמינו לזה,
והאמינו למי שחזק יותר.
ולכן הקורבנות...
התגובת נגד היא, בואי נאמין אוטומטית. עכשיו, מבחן האמונה הוא בכלל לא רלוונטי פה, חברים. אני יכול להקשיב לגליה עוז, ולהבין את הכאב, ולהזדהות, ולהיות אמפתי, והכל, ולקרוא את זה, והשערות סומרות, אבל אני לא צריך להאמין לה או לא להאמין לה, כדי להבין את הכאב ולהזדהות איתו. זה מבחנים שלא רלוונטיים.
אבל הבעיה מתחילה בחוסר אמון של הקורבנות במערכת, במשטרה, בפרקליטות, בגורמי האכיפה.
זאת החמורה ביותר.
אז בעצם במובן הזה, אני מסכימה עם יובל שאנחנו בעצם מאבדים בדרך המסוימת את חזקת החפות או את העקרונות שעומדים מאחוריה, אבל מעבר לזה, הדיסטור הוא שכשחוק יסוד כבוד האדם וחירותו נחקק, הייתה תחושה שהוא בא להגן רק על החשודים והנאשמים שכבודם נפגע וחירותם נפגעת, ולקח זמן עד שהיה איזון. אז במובן הזה התחושה היא שלכאורה יש חוסר איזון באמירות של אני לא מאמין, אני מאמין מאמין, כדי לעשות את האיזון לאורך העובדה ששנים רבות נשים ונפגעים ונפגעות וילדים שעברו חוויות קשות לא האמינו להם ולא שמעו אותם.
מה העצה שתתנו?
גם היום הפרקליטויות היום צריך לומר את זה. והמשטרה, מי שחשב שסיימנו ושלקורבן, במיוחד עברת מין, אישה, יותר מגבר, להיכנס לתחנת המשטרה, האמת שלא בטוח שיותר מגבר, להיכנס לתחנת המשטרה...
אני לא יודעת כמה זה קשור, זה לא קל אף פעם, אבל אני לא בטוחה שזה קשור רק למערכת, זה קשור לעובדה שיתלו אותם ויפרסמו על הקורבנות פרטים ברשתות החברתיות ויערגו אותם.
לא רק בגלל זה, תמר, הבעיה המרכזית היא שבאמת באמת התהליך, ואני מציגת הרבה מאוד נפגעות תקיפה מינית, יום יום, שעה שעה, הקושי להגיע למשטרה זה קושי אחד, אבל זה לא מסתיים שם, גם אם הן מלוות בתהליך עצמו, במתן העדות והגשת התלונה הראשונה, זה לא נגמר שם, כי יש השלמות חקירה לא פשוטות, ובפרקליטויות הדיון הוא הרבה, מאוד מאוד, לעתים,
פוגעים. סליחה, יש קורבנות עבירה שאת אומרת להן, אני מציעה לכן לא ללכת למשטרה? אתם תעברו פה ימים קשים.
אני אומר כזה דבר, אני תמיד אציף את המציאות ואומר שלעיתים התהליך, אני כן אציף את הקושי. אני לא מנסה לייפות את המציאות. המציאות היא, אם אני לפני שבוע ליוויתי נפגעת לתחנת משטרה שאני לא אציין את שמה, והחוקרת אמרה לה, אולי את רצית את זה, אולי את שיחקת בו, אולי את אשמה, ב-2021, זה אומר שאנחנו עדיין רחוקים, כברת דרך משמעותית מהמקום שאליו אנחנו נייחלים ביחס לנפגעות תקיפה מינית. היעלה על הדעת שבחורה שחוזרת עם חבורות כחולות על כל גופה ונאנסה כשהיא ילדה בת 16, שזו החוויה המינית הראשונה, רצתה את זה באמת, אשמה בזה, ביקשה את זה, שיחקה בו, זה לא מתקבל על הדעת.
וממש לסיום, כי תכף נגמר הזמן, ואני חייבת לשאול אתכם עוד דבר אחד. יובל, פרופסור יובל בשן, אתה מציע שלא תהיה התיישנות על עבירות מין. ופרופסור לימור ציוני, כן, אני טועה, מה, איך יבואו לבן אדם היום בן 70 ויגידו לו, תראה, בצופים לפני 15 שנה, לפני 55 שנה, כן, עשית כך וכך, זה משהו שיש בו המון בעתיות.
תמר, אני אגיד רגע מילה, זה קשור למה שאמרתי, שאני לא רוצה לעמוד בכלל במבחן האמונה, כי אני לא רוצה להאמין לא לגליה עוז ולא לפניה עוז ולא לעמוס, אני לא יודע, לא מבין, לא רוצה, אני לא עומד שם. אני יכול להזדהות עם כאב, אני יכול להיות אמפתי, אני יכול להיות לעצמת. אני מאמין רק בגורם אחד, קוראים לו בתי המשפט. וזה למרות שלימור ואני מכירים הרבה שנים, שנינו יודעים כמה המערכת הזאת היא מפשלת ולא מדייקת, אבל עדיין, כדמוקרט, אני חייב להאמין רק באמת שיוצאת ממנה.
אבל 50 שנה אחרי, איך אין
גבול? אבל מה הבעיה? רגע, אני אגיד משהו, מה הבעיה, תמר? שאנחנו למדנו לפני 9,000 שנה, גם את פחות.
אני מודה לך על האמירה הזאת.
כן, כן, אמרו לנו, גם לימור פחות. אז אמרו לנו שקשה לשמור ראיות, ואמרו לנו שזה, המטרה היא שהפושע יוכל, העבריין יוכל להשתקם, ואמרו לנו שקורבנות, שהזמן עובר, זה מכה את הכאב שלהם. עכשיו, כל הדברים האלה, היום אנחנו יודעים שהם לא נכונים בעליל. הזמן לא משקח שום דבר, והשכחה לא
מיוחד. נכון,
אבל יש... יובל, בוא אני אציע לך פתרון לעניין. במקום לבטל את סיפור ההתיישנות, בוא נחליט שאדם שחזר למעשים האלה, אם וכאשר מוכיחים את העובדה הזאת שהוא ביצע מעשים בתקופה אחרת, אז אפשר לבטל את ההתיישנות לגבי מקרים קודמים.
כלומר, להשתמש בעדויות הישנות.
אבל למה? בודי, למה לא לבטל את ההתיישנות בכלל ולהעביר אותה מקבילות למשקל? תמר, הבן אדם בן 70, זה היה בצופים? אין בעיה, אז אין ראיות. הבן אדם לא יכול להתגונן, אז הוא יהיה זכאי בשביל זה, זה בסדר.
אז זה לא, זה פרופסור לימור ציוני, כן, כי רצית להגיב על זה ממש במשפט סיום.
זה נורא פשוט, זה כבר קורה, זה לא שאנחנו ממציאים איזה משהו חדש. בארצות הברית, קרוב ל-10 מדינות, ביטלו כליל כל התיישנות לחלוטין, במקרים קשים, בטח בעבירות מין קשות בקטינים. והנה זה מסתדר, החשש הגדול היה, שמה בתי המשפט יצביעו על דלתותיהם עשרות תיקים ומאות תיקים, ויהיה עומס בלתי נתפס, ולא כך הוא הדבר. המשקל והמהימנות של העדים והקבילות של הראיות, הם הופכים להיות המסננת הראויה להצלחתו של התיק וליכולת להוכיח את האשמה, ולא החלטה פרוצדורלית גרידה, שאין בה ממש, ולפעמים מגיעים אליי אנשים שבאמת יש ראיות, כלומר, הבן, האח הפוגע או האב הפוגע, מתנטלים, מבקשים לפצות וכו', אבל מאחר ועבר יום מתקופת ההתיישנות, ממרות ההתיישנות, הם לא יכולים באמת להגיע
לבן המשפט. בגלל זה העריכו בצורה מוצדקת ההתיישנות שמדובר בקטינים, אבל זה סיפור אחר. פרופסור לימור ציוני, פרופסור ואל בשם.
ואם מי שנעברה בעבירה היא לא קטינה, ואם זה רק עבירה, ומוטי, אם זה לא משהו שיטתי, למרות שתמיד אנחנו אומרים, אלא זה משהו לא שיטתי.
תראו, אני יכול...
למה שבן אדם שפשע יהיה בנוואנד לנד?
יכולנו להמשיך,
יכול... הוא רוצה להרגיש משוקם, סליחה, רק זה, הוא רוצה להרגיש משוקם, שיתנדב מיוזמתו, יבוא, יפתח את ההליך, ואז יכול להיות שהוא יגיע לצדק מהיכול לדברים מהסוג הזה. אין שום סיבה שהאדם שעשה ולו עבירה אחת לא שיטתית, יחיה באיזה מקום, ובתי המשפט יעמדו
אני מסכימה איתכם על העיקרון שאין סיבה שהאדם שפגע יחיה כאילו דבר לא קרה, ובזמן שהקורבנות סופגים את זה ומושכים את זה כל החיים, אבל לא בטוח שלמשוך את זה גם מבחינה משפטית זה דבר הגיוני, אבל לא, אין,
תמר,
הזמן
אנחנו
נגמר.
אנחנו עוצרים פה, כן, חברים, כן. תודה רבה, הוויכוח הזה
פרופסור
מרתק.
פרופסור לימור ציוני, פרופסור רובל בשן, תודה רבה, זה היה ממש מעניין. תודה.